אנחנו לומדים היום פרשת השבוע, זה פרשת שמיני. אנחנו היום נלמד עניין כללי שמדבר על הפרשה בכללות, על המשמעות הכללית של הפרשה. אנחנו בעזרת השם גם ננסה לראות דוגמאות מסוימות מתוך דברים שמדוברים בפרשה שיחברו אותנו לנושא הכללי של הפרשה. ונקדים לפני זה שידוע שהתורה, חמישה חמישי תורה, מחולקים הרי לפרשיות פרשיות. סך הכל יש לנו 53 פרשיות בתורה. 53 פרשיות זה הגימטריה של המילה גן. יש גן סדרים דאורייתא. 53 פרשיות בכל חמישה חמישי תורה. בכל פרשה עצמה יש נושאים שונים, זאת אומרת כל פרשה עצמה גם היא מחולקת לפרשיות פרשיות. איפה שהיא מסתיימת, פרשה סתומה, פרשה פסוחה, כל כמה קטעים, לפעמים זה יכול להיות כמה פסוקים, מסתיימת לפרשה בתוך פרשה, ובתוך הפרשה הכללית יש תת פרשיות כמה וכמה בכל פרשה ופרשה. עכשיו כאן יוצא דבר מעניין. אם למשל ניקח את פרשת השבוע, פרשת שמיני לדוגמה, אז הפרשה בכללותה מהמילה הראשונה שלה עד המילה האחרונה כולם נקראים קטעים בתוך פרשת שמיני. אבל בתוך פרשת שמיני עצמה יש הרבה נושאים שונים. למשל, הפרשה פותחת באריכות, זה בעצם חלק נכבד מתחילת הפרשה ועד רובה של הפרשה אולי, מדבר על התהליך שהתרחש ביום השמיני למילואים, זאת אומרת ביום השראת השכינה במשכן, מה היה הקרבת הקורבנות באותו יום, איך היה אחר כך הסיפור עם נדב ואביהו, מה היה עם הקורבנות שלא נאכלו, שכן נאכלו, זה חלק גדול. לאחר מכן יש לנו את הנושא של החיות המותרות באכילה והחיות האסורות באכילה. ניקח למשל אפילו את שתי הנושאים האלה. זה שתי נושאים שמה הקשר בין הנושא של בהימות וחיות המותרות והאסורים באכילה לבין החלק הקודם של היום הזה שבו שכינה ירדה לשרות במשכן. יש קשר ביניהם. על פניו נראה שזה שתי דברים שאין ביניהם שום קשר. אבל שני הדברים הללו נמצאים באותו כותרת. שניהם קשורים לפרשת שמיני. למרות שעל פי ההיגיון, אם ניקח למשל את הסיום של פרשת צו, שזה פרשה הקודמת, וההתחלה של פרשת שמיני, יש יותר קשר וחיבור בין הנושאים המדוברים בסוף פרשת צו לתחילת פרשת שמיני. כי סוף פרשת צו זה הימים שקדמו ליום השמיני למילואים, וההמשך זה ויהי ביום השמיני. אז לכאורה אם נסתכל מבחינת קשר רעיוני בין חלק לחלק, לפעמים סוף פרשה קודמת קשור יותר לתחילת פרשה חדשה מאשר באותו פרשה חלק אחד לחלק השני. אבל אחרי שתורת אמת חילקה את הפרשיות בצורה שהיא חילקה אותן, וברגע שנקבעו שכל החלקים הללו יהיו באותו כותרת פרשת שמיני, ומה שהיה לפרשה קודמת זה פרשת צו, זאת אומרת שחייב להיות שבאמת כל מה שכתוב בפרשת שמיני קשור לאותו רעיון של שמיני, והוא קשור חזק מאוד לאותו רעיון, לאותו כותרת. למרות שיכול להיות שבעיניים גשמיות נראה לנו כאילו הסוף של הפרשה הקודמת קשור לפרשה הזאת. אז מה שבעצם היום אנחנו נלמד את השיעור, ננסה להבין מה המשמעות הפנימית של הכותרת שמיני, פרשת שמיני, וכשנבין את המשמעות הפנימית, את הכותרת הזו, פרשת שמיני, אז אחר כך שנתבונן בפרטים שמדוברים בפרשה הזו, אז נבין היטב שכל הפרטים שמדוברים בפרשת שמיני קשורים לאותו רעיון, לאותו כותרת פרשת שמיני, יותר מאשר הקשר למה שנאמר בפרשה קודמת, בפרשת צו. כדי להבין את הרעיון, נראה דבר מעניין. כשאנחנו מסתכלים על שם הפרשה, פרשת שמיני, וכל אחד חושב לעצמו, מה הפירוש של המילה שמיני? מה זה שמיני? שמיני מה? אז כל אחד מבין, שמיני, שמיני ליום, שבעה ימים הקודמים היו שבעה ימי המילואים, ולאחר מכן הגענו ליום השמיני, זה הרי הפירוש הפשוט של פרשת שמיני. אבל בואו נדייק בלשון הפרשה. נדייק בשם של הפרשה. צריך לדייק איך קוראים לפרשה. לא קוראים לזה פרשת יום השמיני. אם היו קוראים לזה פרשת יום השמיני, הייתי אומר, טוב, זה יום השמיני, אז ברור לי שאם זה יום השמיני, אז לפני זה היו שבעה ימים, וזה רצף של שבעה ימים שמובילים ליום השמיני. אבל לא קוראים לזה פרשת יום השמיני, אלא איך קוראים לפרשה? שמיני. פרשת שמיני. זאת אומרת שהכותרת שמיני כמושג, זה מושג בפני עצמו, שהמושג הזה לא אומר לנו דווקא יום שמיני, מקום שמיני, תאריך שמיני, מה שמיני? שמיני. פרשת שמיני, בלי להיכנס לפרטים, איזה שמיני? קוראים לזה פרשת שמיני, בכוונה ובמכוון. לא יום השמיני, כי אז היית חושב שבאמת מדובר כאן בפרשה רק ספציפית לאיזשהו מאורע שקשור ליום שמיני. אומרים לו, זה פרשת שמיני. אתה כאן צריך להתבונן במושג של שמיני. כשתתבונן במושג של שמיני, בוודאי שזה גם יתחבר לנו ליום השמיני, למילואים. אבל זה יתחבר לנו למושג הכללי של שמיני, שזה יתחבר לעוד דברים נוספים, שאולי שונים ואחרים לגמרי, וכולם תחת אותו כותרת שמיני. לדוגמה, בואו ניקח מה ידוע לנו ככה בכללות, דברים שקשורים ליהדות, לתורה ולמצוות, שקשורים למספר שמיני. לא דווקא יום השמיני למילואים שהיה במשכן, אלא בכלל המושג של שמיני. איפה מתנו שמיני?
יום מילה.
ברית מילה, זה היום השמיני, עושים את הברית דווקא ביום השמיני. בסדר, יש לנו ברית מילה ביום השמיני. יש לנו את ה...
שמונה נימים של זה.
יש לנו עוד דבר, כתוב שהכינור שיהיה בבית המקדש, שיבנה, הוא יהיה כינור שיהיה לו שמונה נימים. ככה הגמרא מציינת את זה. לא כמו הכינור שהיה לפני זה של שבע נימים, נימים זה החוטים שעליהם פורט המנגן את הכינור, כמו מיתרים, יהיה כינור של שמונה נימין. יש לנו עוד מושג של שמיני, שמונה נימין בכינור, שמונה ימים לברית מילה, יום השמיני, כל הדברים האלה של שמיני, למרות שהם שמיני במושגים בכלל שונים לחלוטין אחד מהשני, לא נראה בכלל הקשר בין הכינור לברית, ליום השמיני למילואים שהיה במשכן. אבל זה לא כך. ביהדות, בתורה, הכל קשור והכל מדויק. אם זה דווקא בשמיני, וזה שמיני, וזה שמיני, יש כאן איזה רעיון פנימי, שהרעיון הפנימי הזה בא לידי ביטוי במושג שמיני, והרעיון הפנימי הזה, יש לו כמה ביטויים, כמה אופנים, איפה הוא בא לידי ביטוי, אז הוא בא לידי ביטוי כאן ביום השמיני למילואים, כאן זה יכול להיות בברית מילה, וכאן זה בכינור, ובעוד מושגים נוספים שאנחנו נראה ביהדות את המושג של שמיני. מה זה שמיני? אז יש כאן דבר מעניין שמסביר אחד מהמפרשים של התורה, והוא מפרש את זה על פרשת השבוע. למרות שהמושג הוא כללי ומופיע בחסידות בהקשרים שונים. למפרש הזה קוראים כלי יקר. זה השם של הפירוש שלו על התורה. כלי יקר. הכלי היקר, כלי יקר כותב על פרשת שבוע, הוא כותב כך. הוא אומר שהמספר 8 הוא מספר שיש לו, איך הלשון שלו זה, מיוחד אליו יתברך. כל המספר 7, כל הדברים שקשורים עד מספר 8, כל מה שקשור במספר עד 8, 1, 2, 7, זה דברים שיש להם שייכות לעולם. 8 זה משהו מיוחד שהוא מעל גדרי העולם, מעל גדרי הטבע, מעל גדרי הסטנדרט, זה משהו מעל. זה אחד הסיבות למה הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בתחילת בריאת העולם, יש לנו מעגל של 7 ימים, יש לנו אמנם 6 ימי בראשית, 6 ימים שבהם נבראו דברים, אבל מיד לאחר מכן בא יום השבת, יום השביעי, והוא סוגר את המעגל. כך אנחנו מונים בכל יום בשבוע, יום ראשון, שני, יום שביעי, ומתחילים על הפעם הראשון. מישהו פעם שמעתי ממנו גם דבר מעניין, שכל אחד יכול לנסות את זה, אם הוא ייקח דברים עגולים, אפילו כוסות עגולים, שהם באותו קוטר, בדיוק אותו קוטר, תיקח כוסות ותנסה להעמיד צמוד אחד ליד השני ואחד באמצע, צמוד צמוד כמה שאתה יכול ולסגור מעגל, אפשר לסגור במעגל 7 עיגולים. לא משנה, ניקח 7 מטבעות. כל מה שניקח דברים שהם במעגל סגור, אז תמיד יהיה לך 1 באמצע ו6 מסביבות צמודים. ככה זה המציאות, כל אחד ינסה אחר כך.
סימטריה מושלמת.
זה השלמות. זאת אומרת, השלמות של הסדר ההגיוני של הטבע, נסגר מעגל, יש לך 1 באמצע, 6 מסביב ו7. מספר 7 זה מספר שמסמל טבע. כשאני אומר 8, 8 זה דבר, זה מספר מיוחד שמסמל, יש כאן משהו שמעל הטבע. משהו מעל ההיגיון. מעל הסטנדרט הרגיל. לכן כתוב שברית מילה, לדוגמה, דוחה את השבת. שבת הרי אסור לחלל אותה, אסור לעשות מלאכות בשבת. אחד מהמלאכות זה הקזת דם, אסור להקיז דם, לכן אנחנו גם לשחוט בשבת, אסור גם לפתוח פצע בשבת, וכל מיני דברים כאלה, זה איסור מלאכה בשבת. למה מותר לעשות ברית מילה לתינוק ביום שבת? זה גם פעולה של מלאכה. אומרים, בגלל שיום שבת זה יום השביעי, וברית מילה ישמיני, וישמיני יש לו כוח מעל השבת. לכן בהלכה נאמר שאם יש לנו תינוק שהוא נגיד מסופק אם זה היום השמיני שלו, למשל נולד בבין השמשות ואנחנו לא יודעים לאיזה יום לשייך אותו, אז מספק לא נעשה לו ברית למשל בשבת. או ילד שנולד ולא עשו לו ברית בזמן כי הוא לא היה עדיין ראוי מבחינה בריאותית והיו חייבים להמתין ימים נוספים, אז את הברית שלו לא נעשה בשבת, כי אסור לעשות, לא דוחים שבת. רק כשזה מגיע ליום השמיני, בלי שמיני ודאי, בלי שום תערובת אחרת, זה דוחה את השבת. זאת אומרת, זה לא כלל שתמיד ברית דוחה את השבת. זה רק כשזה יום השמיני, כי השמיני דוחה את השביעי. שמיני זה יום, זה מספר, זה מושג, שהוא מעל גדרי העולם ומעל גדרי הטבע. ושבת זה אחד מהמהלכים שקשורים בדרך כלל למהלך הטבעי של העולם. זה גם ההסבר, ניקח את הדוגמה שהזכרת על הכינו, שיש לו 7 נימין, והכינו שיהיה בימות המשיח, כתוב שיהיה לו כינו של 8 נימין. מה באמת המיוחד? למה כשמשיח יבוא, יצטרכו שיהיה לכינו 8 נימין? מה זה כל כך בכלל משנה אם יהיה לנו כינו של 8 או כינו של 7? אז הוספנו שם עוד מיתר אחד בכינו, אז זה צריך לעשות מזה עניין כזה גדול שהגמרא צריכה להסביר את זה ולמסכת ערכין לומר שיהיה כינוס של 8 נימין. מה העניין בדבר? אז זה מבואר שבאמת בימות המשיח, הרי אחד החידושים הנפלאים שיהיו, שיהיה התגלות של הקדושה, של האלוקות בבריאה, בעולם, אלא גילוי כזה שהוא מעל גדרי העולם, מעל גדרי הטבע. כמו שקורה נס. היום קורה נס. מה זה נס? נס זה גילוי שהוא לא בסטנדרט הרגיל של היום יום. זה משהו שמעל גדרי העולם. כשמשיח יבוא, יהיו גילויים גדולים שמעל גדרי העולם, מעל גדרי הטבע. עכשיו פה אנחנו חייבים להוסיף עוד משפט חשוב, ונחזור מיד לענייננו. נכון שדיברנו בהרחבה שהמספר 8, 8, הוא מספר שמבליט ומדגיש את הנקודה שמעל גדרי העולם, מעל גדרי הטבע. אבל מיד הרי רואים במספר 8 שהיו וקדמו לו 7. הרי אתה לא יכול להגיע למספר 8
מיד.
ישר. הרי כדי להגיע ל8 היית חייב לעבור 7 שקדמו. וכשהגעת ל8 אתה לא יכול לזרוק את 7 הצידה. אתה חייב לדעת שיש לך 7 שקדמו. ולאחר כך הגעת ל8. אם ניקח את הכינור של 8 נימין, זה לא שנוריד את 7 הנימין ונוסיף נימה שמינית. כי אם נוריד את 7 יהיה לנו נימה אחת, לא יהיה לנו 8. ברור שהמספר 8 הוא לא מספר כזה ששובר ומבטל את 7, אלא הוא בא ביחד עם 7. וזה אני מדגיש את הנקודה הזו, כי היום שקורה נס ואומרים קרה פה נס, זה גילוי כזה שמעל גדרי הטבע, אז זה בדרך כלל שובר את הטבע. לדוגמה, אנחנו באים כרגע מפסח, מיציאת מצרים. שביעי של פסח היה קריאת ים סוף. אז מה היה קריאת ים סוף? היה נס גדול. אבל הנס הזה שבר את הטבע. אם טבע הים לזרום, אז בא הנס של קריאת ים סוף ואומר, הים עם הטבע שלו הולך הצידה, הוא משדד את מערכות הטבע, ועכשיו נותנים מקום לנס. זה כשהנס שובר את הטבע, לא זה המעלה של המספר 8. כי המספר 8 הרי כרגע הדגשנו לא שובר את 7, הוא שומר על 7. יש ביטוי שכתוב על 8, שומר ההיקף. יש היקף, היקף הוא היקף של כמה אמרנו? 7.
6
ו-1 באמצע. היקף זה 7. 8 קוראים לו שומר ההיקף. שומר ההיקף פירושו שהוא לא שובר את 7. הוא שומר על 7. מה המשמעות? ניקח לדוגמה פסוק שמתאר את הגילוי האלוקי הגדול שיהיה כשמשיח יבוא. כתוב הפסוק ככה. ונגלה כבוד השם. מה ההמשך של הפסוק? וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. זה הלשון של הפסוק. נעבור עוד הפעם. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. שואלים בחסידות, שהפסוק הזה, לכאורה יש לו משפט מיותר. אם היה כתוב, ונגלה כבוד השם, זהו. מקסימום היינו אומרים כי פי השם דיבר, בלי המילים וראו כל בשר יחדיו. נגיד רק ונגלה כבוד השם. ניתן לילד להסביר מה פירוש המילים ונגלה כבוד השם. כבוד השם יתגלה. מה פירוש הוא מתגלה? אם הוא מתגלה, פירושו של דבר שרואים אותו. מי רואה אותו? כולם. כי אם יש מקום אחד שלא רואה, פירושו של דבר שהוא עדיין לא התגלה באופן מקסימלי. ואם כתוב ונגלה, ונגלה פירושו שהגילוי יהיה מוחלט, אז פירושו של דבר שהוא יתגלה לכולם. אז למה צריך גם להגיד את המילים וראו כל בשר? וכאילו מהמילים ונגלה כבוד השם לא מספיק מובן שוראו כל בשר. הרי אם ונגלה כבוד השם, אז ברור שוראו כל בשר. זה כמו שתגיד, התגלה פה, הסירו את הלוט, גילו את הלוט, כמו שעושים הסרת הלוט בכל מיני מאורעות, מגלים, מורידים את הלוט. נו, אז ברור שאם יורידו את הרטלות צריך להגיד הסירו תלות ואז כולם ראו. ברור, אם היה 10 תלות, אז ברור לך שכל מי שעמד במקום, רע. אוקיי, אז זה גם סוג... אבל כשכתוב, אתה צודק, שלכאורה לך... אתה צודק בשאלה שלך, אבל אני אענה לך. מה זה התגלות יותר גדולה? ראייה או שמיעה? ראייה. אז אם זה יהיה רק בשמיעה ולא בראייה, פירושו שההתגלות לא הייתה מוחלט. אם אני אקח את המילה ונגלה, ואני אגיד שבנגלה זה אבסולוטי, נגלה, בלי שום מעצור כלשהו, לא בשטח, לא ברמה, לא במושג, ונגלה. אז אם אני אבוא ואגיד שהנגלה היה כזה שרק שמעו ולא ראו, אז זה לא היה ונגלה. אם אני אומר ונגלה ואני אדייק בדברי תורה, שמשמעות המילה ונגלה זה ונגלה מוחלט, אז לא יכול להיות בשום מצב שלא היה מקום או זמן או רמה שלא ראתה והתחברה על הגילוי. אז למה צריך לכתוב גם וראו? לכאורה זה מיותר. נראים בחסידות שזה לא מיותר. למה? יכול להיות מצב שזה יהיה ונגלה, וכשזה יהיה ונגלה
לכולם,
לכולם, באופן מוחלט,
גדר אנושי,
וזה לא ייחשב שראו כל בשר. למה? איך זה יכול להיות? יכול להיות לפעמים, ניקח משל שהשתמשנו פה פעם בהקשר אחר, ניקח רב שמלמד תלמיד נושא מסוים, מלמד אותו היטב היטב, והתלמיד הבין ויכול לחזור על כל מילה ובילה מה שאמר. נו, התלמיד חזר על כל המילים. האם אני יכול עכשיו לומר בפה מלא ובוודאות, הוא יודע, התלמיד יודע? הרי גם נשים את המכשיר הקלטה.
את המילים.
ונפתח אותו לאחר מכן. ונשמע את כל הדברים שהוקלטו, ישמעו את הכל ב-100%. אז האם אפשר לומר שהמכשיר הקלטה הבין כל מה שנאמר? המכשיר הבין? אז הנה יש לנו מצב שהוא שמע הכל, יכול גם לחזור על הכל, אבל לאו דווקא שהוא הבין. זאת אומרת, יכול להיות מצב שגילינו ונגלה כבוד השם. כולם ראו, אבל הם ראו לא בגלל שהם ראו, אני יכול לייחס את הראייה אליהם ולומר הם ראו, לא, הם לא ראו בכלל. הם ראו, טכנית הם ראו, אבל לא בגלל שהם, המעמד שלהם, המהות שלהם, הנפש שלהם, זועקת ואומרת, כן, אני ראיתי, אני מבין, אני מתחבר לזה, לא? ראית, כשהסתיים המעמד, הסתיים הגילוי, לא תראה יותר, אז תישאר בלי הראייה, אז נו, למה אתה לא ממשיך לראות? לא, אם אני לא ממשיך לראות כשההצגה נגמרת, פירושו של דבר שגם כשההצגה הייתה גם אז לא ראיתי. אני לא ראיתי. האני שלי לא ראה. גילו לי, ראיתי, אבל הראייה לא מתייחסת אליי. אני לא יכול לקחת קרדיט על הראייה ולומר, אני ראיתי. אם אתה ראית, הראייה היא שלך, למה הפסקת לראות? אם הראייה שלי תלויה בכך שהוא מראה לי, וזה לא בא ממני, זה לא שלי, אז אני לא יכול לקחת את הקרדיט אליי. זה לא ראייה מוחלט. בא התורה ואומרת, ונגלה כבוד השם. אבל אומר את המילים ונגלה כבוד השם, זה לא מספיק. אומרים, וראו כל בשר. מה זה וראו כל בשר? הראייה לא תהיה רק בגלל שהראו לנו, ראינו, אלא הראייה תהיה כזה שהטבע שלנו ישתנה ונתחיל לראות. זאת אומרת, כמו היום, שבן אדם רואה בעיניו הגשמיות, הוא רואה את השולחן. אז למה הוא רואה את השולחן? כי הוא, יש לו חוש הראייה, והוא רואה, זה דבר טבעי, הטבע שלו אומר, הנה אתה רואה שולחן, הוא נמצא לידך, הראייה היא כן, שאני רואה היום בטבע של העולם את השולחן שמולי, או שאני רואה את הגשם והשמש והרוח כל, אני רואה דברים, אני יכול לקחת קרדיט על הראייה, אני רואה, כי הטבע האנושי הוא כזה שהוא יכול לראות. אבל אם פתאום קורה נס, קורה נס קריאת ינסוף, כולם ראו, כולם אמרו, זה כלי וענווהו, קראנו את זה בשירת הים. למה הם ראו? כי הטבע האנושי הוא כזה שהוא רואה אלוקות? זה הטבע האנושי?
לא.
לא? אפשרו לו לראות, יפה. אבל ברגע שההתגלות נעלמה, השארנו את הטבע האנושי כפי שהוא מצד הגדרי הטבע שלו, אז הוא יכול להמשיך לראות? לא, הוא יפסיק לראות. למה הוא יפסיק לראות? כי הראייה לא הייתה בגלל הטבע שלו, הראייה הייתה בגלל שמשהו חיצוני החליט כרגע לגלות, אבל זה לא בא מצד הטבע. על זה בא הפסוק ואומר, וראו כל בשר. מה זה וראו כל בשר? הטבע שלנו ישתנה. הטבע האנושי ישתנה באופן כזה מוחלט, שראיית אלוקות תהיה, לא כי קרה פה איזה נס, ואנחנו נצא מהגדרים ונאמר, אוי, ראינו. אבל זה לא שלנו, זה לא אנחנו ראינו. זה יהפוך להיות הטבע. כמו שהיום העין הגשמית רואה את השולחן, העין הגשמית רואה דברים טבעיים, העין הגשמית תראה אלוקות. העין הגשמית פשוט תראה כל הזמן. לומר זה כלי וענווהו, זה לא יהיה בגלל שקרה נס, אלא בגלל בטבע נראה. נראה את השמש זורחת, נראה את ה... את האנשים הולכים, נראה את הבתים עומדים, נראה את הטבע, ובטבע אנחנו נראה אלוקות. נאמר, הנה, רואים איך שהבורא מחיה כל דבר, רואים השגחה פרטית כל הזמן, רואים את היד הבורא בכל דבר, נראה את זה בדיוק כמו שאנחנו רואים דברים גשמיים. זה נקרא לא רק ונגלה כבוד השם, אלא וראו כל בשר. זה גם מסביר לנו מה שאמרנו קודם, שהשמיני לא שובר את השבע, הוא בא ומתלבש על השבע. אם השמיני היה שובר את השבע, לא מתחשב בשבע, היה לנו שבע, אחר כך בא גילוי חדש, קוראים לו שמיני. מה קורה אחרי שבא השמיני? לא מעניין אותנו השבע, השבע נעלמו להם והלכו להם. אילו זה היה כך, אז כמו שקורה היום ניסים, מתגלים מפעם לפעם, יש הבזקים של ניסים. ההבזק הזה של הנס זה הצצה של השמיני, הכוח של השמונה מתגלה, אבל כשהשמונה מתגלה, מה קורה לתהליכים הטבעיים של השבע? נעלמים ונשברים. כשהיה קריאת ים צוף, אז הטבע של הים נשבר ונעלם, והיה גילוי של השמיני. אבל כאשר אנחנו אומרים שיהיה כאן מצב שהשמיני מתגלה והוא לא שובר את השבע, השמיני מתגלה באופן כזה שהוא מתלבש על השבע, זה גילוי מיוחד. זה נקרא וראו כל בשר בתוספת על ונגלה כבוד השם. ונגלה כבוד השם זה גילוי של השמיני, השמיני מתגלה. וראו כל בשר זה הרבה יותר מזה, זה השמיני מתגלה בתוך השבע, שכל פרט ופרט בשבע מתחבר לשמיני. הטבע שלו, הטבע שלו משתנה. עכשיו צריך להבין את זה. איך זה יקרה? מה פירוש? איך יקרה הדבר הזה שפתאום הטבע יתחיל לראות? הרי אם הדבר הזה יקרה בגלל שהיה כאן איזשהו מצב שפתאום הקדוש ברוך הוא ישנה את טבע העולם, פתאום הוא ישנה את הטבע ופתאום נתחיל לראות? אם הקדוש ברוך הוא פתאום ישנה את הטבע ופתאום נתחיל לראות, אז זה שוב לא נקרא שזה חדר לטבע. אז נהיה טבע חדש. נהיה טבע חדש. מה, תראו לעצמכם, אתה מבלבל את עצמך וגם אותנו, אז עוד דקה.
זה חיזוק
למה
שאתה אומר.
כן, כן, שנייה אחת. אתה מאבד את הרצף של הדברים. אז העניין הוא כזה, זאת איפה עצרנו, איפה היינו, אם הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע, ישנה את הטבע, פתאום נגיד לה, יעשה טבע כזה שנתחיל לראות. לא, זה חוכמה. תראו לעצמכם שהיה קריאת ים סוף, בשעת קריאת ים סוף ראינו, אז עכשיו הוא יעשה קריאת ים סוף תמידית, כאילו הוא ישנה את התהליכים, זה אומר היום משהו חדש. אנחנו כל הזמן אומרים זה כאילו, זה כאילו, זה הכוונה, שהוא פשוט מעכשיו ישתנה הטבע. אם מעכשיו ישתנה הטבע, אז שוב פירושו של הדבר שלקחנו את הטבע של העולם שהיה עד היום,
הבאנו טבע
חדש, קחנו את הטבע של העולם, שברנו אותו, אמרנו עד היום היה תהליך אחד, זה לא מתאים למטרה שיהיה בגאולה, ניקח אותו הצידה, זה לא הכוונה. הרי כל מה שאנחנו אומרים זה לא זה, אומרים שהטבע של היום יישאר, והטבע של היום יתחיל לראות אלוקות, זה הכוונה.
כמו שהיה כל הזמן זה,
הטבע היה הזה ישתנה. איך אפשר, איך זה יקרה? מה פירוש על הדברים? הרי זה גם מתחבר לנו עם מה שהרבי אומר, שגאולה זה לא מילה שונה מהמילה גולה. גולה זה גלות, גאולה זה הפוך. אבל במילה גאולה יש לנו בפנים את האותיות גולה. מה זה אומר אותו רעיון? הגולה לא תתבטל ותיעלם ופתאום יהיה לנו משהו חדש שלא היה.
רגע, אנשים חושבים שזה הדבר הכי בטוח, יהיה גאולה ולא יהיה גאולה, כולם יגיעו לארץ ישראל.
בוודאי, אבל מה פירוש שהטבע לא ישתנה? הבתים שאנשים גרים בהם ייעלמו ויהיו בתים אחרים? הבגדים שהם לובשים יהיו אחרים? הבשר הגשמי שאנחנו ממששים אותו היום הוא יהיה פתאום אחר? החוש הראייה שאנחנו מכירים אותה היום ישתנה ויהיה לחוש שאנחנו לא מכירים? כל זה ייעלם? או שכל זה יישאר כמו היום, הרמזורים יעבדו והכבישים יישארו והמכוניות ייסעו והמטוסים יטוסו, הכל כמו שהוא הים יהיה באותו מיקום שהוא היום, וכל עיר יהיה בתחום מנציפלי, התחום העירוני יהיה באותו מקום, הכל אותו דבר. רק מה? פתאום בכל זה נתחיל לראות אלוקות. נראה שהכל זה השגחה אלוקית. נראה שהכל זה חיות אלוקית שמחיה כל דבר. לא כמו היום שאנחנו חיים באלם ואסתר. זה נקרא שהטבע הקיים היום הוא יראה אלוקות. לא שניקח את הטבע הקיים היום ונזיז אותו הצידה. השמיני שומר על השבע שהיו כל הזמן ואליהם הוא נכנע. איך זה קורה?
יש שדרוג.
מה פרוש שדרוג?
עולים בדרגה.
אז הדרגה הקיימת היום תימחק? מה פרוש עולים בדרגה? הטבע הנוכחי ייעלם ויהיה טבע חדש?
לא, אותו טבע אותו, או. יקבל שיפור.
או, איך זה קורה? זה פה צריך להבין. אותו טבע מקבל שינוי. על זה התשובה לדבר מביא אדמו"ר הזקן בתניא, פרק ל"ו, כמדומני בשתי שורות. הוא אומר, והנה כל הגילויים שיהיו לעתיד לבוא תלויים במעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. מה אומר אדמו"ר הזקן? היום אנחנו עושים את השינויים. היום אנחנו משנים את הטבע, היום אנחנו משדרגים אותו, היום אנחנו מצחצחים אותו, היום אנחנו מגלים את האמת שבו, היום. אנחנו לא רואים את התוצאות. כשמשיח יבוא וכשתהיה גאולה, אנחנו בעצם נראה מה היום אנחנו עושים. אנחנו נראה מה היום הטבע משתנה. מה זאת אומרת? תסביר את זה באותיות פשוטות. מה זאת אומרת? קדוש ברוך הוא ברא עולם, כתוב בספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר זה רש"י, בראשית, בית ראשית, בשביל בית, בשביל שניים שנקראים ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מי הם השניים שנקראים ראשית? עם ישראל ותורת ישראל. זאת אומרת, היעד הפנימי, המטרה הפנימית של העולם, מה המטרה הפנימית שלו, האמיתית שלו? עם ישראל ותורת ישראל. כשיהודים מקיים תורה ומצוות, זה בעצם המטרה של העולם. עכשיו, שימו לב, יש לנו מטרה, אבל לא בכל דבר רואים את המטרה. איפה בדרך כלל המטרה נמצאת? המטרה נמצאת בדרך כלל
בויה.
חבוי, נסתר. בן אדם הוא מתחיל לבנות בית, כשאנחנו רואים את הפועלים מתחילים לשים את ה... יש להם מטרה, אנחנו לא רואים מיד את המטרה, לפעמים ייקח לנו כמה חודשים ארוכים כדי לגלות מה הולכים לעשות פה, מה בדיוק הולך לקרות פה. המטרה היא נסתרת בדרך כלל, מה שגלוי זה לא המטרה. המטרה הזו של העולם היא המטרה של העולם הזה שלנו, אבל המטרה היא נסתרת. כשאנחנו מסתכלים על העולם, מה אנחנו רואים? רואים עולם מלשון אלם ואסתר. העולם הוא חשוך, הוא מפריע. שאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא גילה את המטרה? אם זה המטרה, למה הוא לא עשה שהמטרה תהיה גלויה? למה הוא מעלים את המטרה? האמת שיש גם תכלית בהעלם של המטרה. מה התכלית? יש מטרה גם בחושך הזה. יש תכלית בחושך. מה התכלית? החושך סוחט מהיהודי המקיים מצוות עוצמות יותר חזקות. הוא סוחט ממנו מסירות נפש, התמסרות, החושך. הקושי, כשאדם יש לו קושי והוא רוצה להגיע למטרה וקשה לו, והוא יודע, יש לו מטרה והוא יודע זה המטרה. מה הקושי עושה לו? מה הניסיון עושה לו? מוטיבציה, בדיוק. מוציא ממנו אנרגיה יותר גדולה. שים לזה מים שזורם במורד, ברגיעה. שים לו אבן, אז תראה שפתאום המים הולכים וגוברים ועולים מעל האבן ונהיה מרץ יותר גדול. איך בתחנות רוח יש גם שמייצרים חשמל על ידי מים. איך אתה מייצר את זה? שם סכר. אתה עוצר את הזרימה של המים, ואז פתאום המים הולכים בזרם יותר חזק וזה מייצר לך חשמל. תמיד כשאתה עושה חושך, אתה עושה הפרעה, ההפרעה בעצם יש לה מטרה. מה המטרה של ההפרעה? ליצור עשייה חזקה יותר. יוצאים כך דבר מעניין. המטרה הפנימית של העולם, של העולם הקיים, המטרה הפנימית של העולם מהו?
גילוי.
תורה ומצוות. החושך של העולם הוא גם בשביל זה. זאת אומרת, העולם כולו הוא בשביל תורה ומצוות. גם החלק הנסתר שלו, שזה היד שלו, זה תורה ומצוות. גם החלק הגלוי שלו, מה זה החלק הגלוי שלו? ההפרעות שיש כל הזמן בעולם, זה גם בשביל אותו מטרה. את הקדוש ברוך הוא בעצם, אם מסתכלים על זה נכון, הוא עוזר להביא את היד. מה זה היד? להביא גילוי אלוקי בעולם. זה המטרה. איך הוא עוזר? גם מטרות פנימיות נסתרות, וגם החושך, גם הגלות, זה חלק מהעזרה להגיע ליד. זה מה שאדמו"ר זקן אומר בתניא. מעשינו ועבודתנו, כל זמן משך הגלות, דווקא בזמן הגלות, כשאנחנו, יש לנו קשיים וניסיונות והפרעות וכל מיני בעיות וכולי, כל בעיה.
מה? ושכר גם זה...
שכר זה צ'ופר. אבל זה לא זה המטרה. על מנת לקבל פרס זה לא היעד של העבודה. כל ההפרעות הללו יש להם מטרה אחת, יעד מרכזי, להביא גילוי אלוקי בעולם. אם בסופו של דבר נצליח, ובוודאי שנצליח, לעשות את היעד, נסיים את העבודה, מה יתגלה? יתגלה התכלית של העולם, ויתגלה גם המטרה בחושך. מה יהיה באותו רגע? נראה גילוי אלוקות, לא בגלל ששינינו טבע חדש, לא שדרגנו את הטבע באופן שעשינו אותו אחר, גילינו בסופו של דבר את הטבע הזה הנוכחי של העולם, גילינו אותו בעצמו. זה נקרא שהשמיני לא שובר את השבע, השמיני חודר לשבע. אחרי שהסברנו בהרחבה כמה שניתן את המושג הזה של השמיני, איך הוא נכנס לשבע, הוא לא שובר את השבע, הוא חודר לשבע. עכשיו נחזור ונראה את פרשת השבוע. ואמרנו שבפרשת השבוע אנחנו נראה שכל החלקים בפרשה קשורים לאותו יעד מרכזי, לאותו כותרת. מה הכותרת?
שמיני.
מה החיבור בין כל חלקי הפרשה? החלק הראשון בפרשה זה הגילוי האלוקי, זה ברור לנו, הגילוי האלוקי שהיה במשכן בכלל לא דומה למה שהיה בשבעה ימים שקדמו לו. השבעה ימים שקדמו לו, שזה בפרשת צו, זה הכל במסגרת השבע, במסגרת הטבע, זה גילויים כאלה מוגבלים. כשמגיעים היום השמיני, שמהיום הזה והלאה היה גילוי אלוקי במשכן, כל מה שהיה קודם זה רק היה ניסיונות. אז עכשיו נשאל את השאלה שאמרנו בתחילת השיעור, האם הגילוי של היום השמיני מחובר לפרשת צו? הרי בהתחלה חשבנו שהקשר בין היום השמיני לצו הוא ממש קשור, זה אותו רצף, בכלל לא אותו רצף. מה שהיה בפרשת צו זה דיברנו על השבעה ימים, שזה ניסיון. מה שמדובר ביום השמיני זה משהו אחר לגמרי. מה כתוב בהמשך לפרשת שמיני? זאת החיה שתאכלו וזאת החיה שלא תאכלו. יש קצין ורמסים, יש טמאים, יש טהורים, יש חושך בעולם, יש כאלה שאתה צריך לקחת אותם, יש כאלה שאתה צריך לזרוק אותם. מה כל זה? זה כל זה מתחבר לשמונה, כי השמונה, איך מגיעים לגילוי של השמונה? הוא רוכב על העולם הזה שיש בו טמאים ויש בו טהורים. זה הרי המטרה בסופו של דבר. המטרה היא שהשמונה יתגלה בתוך השבע. לא שפתאום הקדוש ברוך הוא ייקח את כל היהודים, ייתן להם שכר, יעלה אותנו לרקיע השביעי, נעשה ביי ביי לעולם הזה, ושם למעלה יהיה לנו משהו נפלא. לא זה התכלית. התכלית היא להישאר בעולם הזה, שיש בו תיאורים ויש בו תמיים ויש בו חושך ואלם והסתר, ופה למטה יהיה כל המטרה, כל התכלית, כל הגילוי, הגאולה ומשיח, בית מקדש, תחיית המתים, הכל איפה יהיה? פה, פה למטה. כל הנשמות שנמצאים למעלה, משתוקקים מתי יגיע היום שהם יחזרו לפה למטה. זה הפרשה שלנו, זה פרשת שמיני. השמיני אומר לנו, אם כך לסיכום העניין, מה הנקודה של השמיני? זה גילוי ענק, גילוי גדול, שהוא מעל כל הגדרים. אבל פה צריך לזכור דבר אחד, אי אפשר לדלג ישר לשמונה. אי אפשר להגיד, נו, אז מה הבעיה בשבילך ריבונו של עולם? תן ישר את השמונה, את השמיני. חייבים לעבור את השבע, ואז להגיע לשמונה. כי אם אנחנו עוברים את השבע, ואז מגיעים לשמונה, אז השמונה מתלבש בתוך השבע, בתוך טבעי העולם. אם תיקח בן אדם וישר תזרוק אותו לעולם עליון, אז הוא לא יתחבר לגדרי העולם.
הוא יהיה בעננים.
כן, הוא יהיה בעננים, הוא לא יהיה בעולם. אבל אם אדם חי בעולם, התמודד בניסיונות, בקשיים, והתמודד והצליח, וקיים תורה ומצוות למרות כל העניינים הקשיים שהיו לו, אז העונג שלו בגילויים הנפלאים של הגאולה יהיה בתוך גדרי העולם, בתוך אותו עולם. הוא יראה בתוך כל הפרעה שהייתה לו קרש קפיצה. הוא יראה בתוך כל בעיה איזה תודה הוא יגיד. זה עזר לו להגיע לזה. אז זה נאמר, יש פסוק שאומר, עודך השם כי ענפת בי. אנחנו נגיד לך תודה על כל הנקודות חושך, כי החושך יהפוך להיות לאור. זה מה שנאמר, וקראנו בשביעי של פסח, בקריאת התורה, ויהי הענן והחושך, מה כתוב לאחר מכן? ויאר את הלילה. אז בפשוטו של מקרא, רש"י אומר, ויהי הענן והחושך למצרים, ויאר עמוד האש את הלילה ליהודים. רש"י מוסיף שתי מילים שלא כתובים. בחסידות אבל אומרים, אתה לא צריך להוסיף את שתי המילים. ויהי הענן והחושך ויאר את הלילה. הענן והחושך יאיר את הלילה. החושך עצמו יתחיל להאיר. לא צריך להביא אור חיצוני, אלא הוא בעצמו יאיר. וזה יביא גאולה אמיתית שלנו. עכשיו תגיד לנו מה זה.
לא, זה לא זה.